ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חולין דף ט' זין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 11 שורות מראש העמוד. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו מניין לשחיטה שהוא בתלוש. תלוש כוונה דבר שאתה מחזיק ביד, בניגוד למה שמחובר לקרקע. יתיב רב אחורי דרבי חייא. רבי חייא קמי דרבי, ויתיב רבי וקמר מניין לשחיטה שהוא בתלוש, שנאמר ויקח את המאכלת לשחוט. כאן מדובר על אברהם אבינו בעקידת יצחק, והמאכלת הוא הסכין, וכתוב פה שהוא לקח אותו, אז סימן שמדובר בדבר שבר לקיחה, דהיינו תלוש. אמלי רב לרבי חייא, מי כאמר? רב לא שמע באופן ברור מה רבי אומר, ואמלי רבי חייא אומר במילים שלנו, אל תשים לב, וו דכתיב האופתא כאמר. בוא נקדים לומר שלפי רבי חייא, וראינו את זה בשיעור הקודם, שרבי חייא מכשיר שחיטה במחובר. ולכן, כשיש דיון מה המקור ששחיטה צריך להיות בתלוש, לפי רבי חייא זה דיון שאין לו בסיס. שוב פעם, כי לשיטת רבי חייא, שחיטה קשר גם במחובר. עכשיו, הביטוי שרבי חייא אמר לרב, זה וו, זה אות וו, תכתיב האופתא. אופתא זה בקת עץ, שכל הצד החיצוני שלו מחוספס, ואדם שמנסה לכתוב או לסרטט אות וו, זה פשוט דבר שלא נראה. ותך רשי אומר, אמלי וו תכתיב האופתא כאמר, כלומר טעם שאינו נכון כאמר, כמו שכותב וו על הבקת וכולה מנותחת לפרקים מפני שיני הבקת שהן עשויים חריצים חריצים ואין החלקה. כפי שאמרנו, דבר שלא ניכר, ובכך נמשיך בגמרא. והקרא כאמר, עם כל הכבוד, אתה אומר שמה שרבי אומר הוא לא בעל משמעות, אבל רבי ציטי פסוק, ולכאורה הפסוק מלמד ששחיטה צריך להיות בתלוש. הגמרא עונה, קרא זריזותי דאברהם כמשמלן. כך רבי חייא מסביר פירוש הפסוק, ורשי אומר, קרא זריזותי דאברהם כמשמלן, שחש ונזער שמה לא ימצא צור, אז אבן אפילו מחובר. לפי שיטתי זה גם היה כשר, אז הוא חשש שהוא לא ימצא שום אמצעי שדרכו ניתן לשחוט, והביא עמו מאכלת. ואברהם היה זריז, ולכן לקח עמו מהבית כבר סכין לשחיטה. אבל שוב פעם, לפי רבי חייא, לא שצריך דווקא משהו תלוש, אבל הוא חשש, אברהם חשש, אולי הוא לא ימצא אפילו דבר מחובר שראוי לשחוט בו את בנו. כעת אתם רואים, יש לנו נקודה ארוכה, ובשוליים אנחנו כותבים כנושא תלוש ולבסוף חיברו. אני חושב שהמשפט הזה מובן מאליו, דבר שהיה תלוש ובסוף חיבור, יש לזה נפקא מינות וכמה ענייני הלכה. הצורת בית שאתם רואים, לחבר דברי רבה ההדדי. אז אנחנו מבליטים רבה פה, ואנחנו נראה בשורה האחרונה גם שמו עם בית. והמעוינים, וגם הם ממוספרים, הם דוגמאות לנושא הנעל של תלוש ולבסוף חיברו. אז תשימו לב, יש מיד מספר אחד, לעניין עבודה כוכבים, שתיים לעניין הכשר זרעים, ובראש עמוד ב' לעניין שחיטה. הגמרא אמר רבה, פשיטה לי תלוש ולבסוף חיברו, לעניין עבוד הכוכבים הוי תלוש. אם אנחנו נדלג למויין הבא, וזה המשך דבריו של רבה, לעניין הכשר זרים תנאי היא. אז לגבי עבודה זרה, התופעה או המציאות של דבר שהיה תלוש ולבסוף חיברו, לגבי עבודה זרה הוא נידון כתלוש, נחשב תלוש. לגבי הכשר זרעים, הנושא שנוי כמחלוקת תנאים. אז עכשיו, בעניין עבודה זרה, כדי שדבר יכול להפוך להיות פסל וממילא אסור בנאה, צריך להיות דבר שהוא אינו, נגיד, אינו מחובר לקרקע. והגמרא תביא דוגמה מהפסוק, הדרשה, שממנו לומדים את הדין הזה. למשל, אדם שמשתחווה להר, אז הוא, נכון, עבד עבודה זרה בכך, אבל ההר אינו נאסר. לכן, אפילו אם אנשים עבדו כאליל איזושהי הר, עדיין מותר לעשות סקי על ההר. מותר גם לקחת אבנים אחר כך, לחצוב אבנים מן ההר, כי ההר לא נאסר. ההר דוגמה של דבר המחובר. אבל אנחנו דנים בדבר שלא מחובר מעיקרו, אלא היה תלוש ולבסוף חיברו. למשל, לבנים שדרכם או שאיתם בונים בית. הלבנה הייתה תלושה, אחר כך חיברת את הלבנים ביחד לבנות בית, אז ולבסוף חיברו. מה יהיה הדין אם אדם ישתחווה לבית? האם הבית הופך להיות עבוד הזרה? אז מפי דבריו של רב, שרבה פה תלוש ובסוף חיברו לעניין עבוד הכוכבים, הווה תלוש. נחשב כתלוש וממילא יכול להפוך להיות עבוד הזרה, וממילא הדבר הזה יהיה אסור, אסור אפילו בהנאה. דיאמר רב, המשתחווה לבית שלו, המילה שלו זה בניגוד לבית של חברו. אדם לא יכול לאסור דבר שאינו שלו. אז אם הוא משתחווה לבית שלו, אסרו. ויש אגדאי תרחבי מחובר, אם היית חושב שבית נחשב לגבי עבוד הזרה כמחובר, הוא לא היה נאסר, אלוהים על ההרים כתוב בפסוק. ואם נדייק בפסוק, מתי אלוהים, דהיינו האלילים, הם אלילים שהם על ההרים, ולא ההרים אלוהיהם, אבל ההר עצמו לא יכול להיות האלוהות של עבוד הזרה. אז אם רב אומר שבית נהפך להיות אסור בגלל שהשתחוו לו, סימן שלא מתייחסים אליו כמו הר, אלא כמו דבר תלוש. כעת נכון הוא מחובר, אבל תלוש הוא בסוף חיבור לעניין עבוד הכוכבים נחשב תלוש, וממילא יכול להפוך להיות עבודה זרה ונאסר בהנאה. נושא אחר לגמרי, לעניין הכשר זרעים, איך מתייחסים לדבר שהיה תלוש ולבסוף חיברו? למשל, קיר שבנוי מאבנים או מלבנים, איך מתייחסים לקיר? צריכים רק מילת הקדמה קצת לעניין הכשר זרעים. הכשר זרעים זה הנושא של הכשרת אוכל לקבלת טומאה. אנחנו נדבר על דברים פשוטים, למשל פירות. האם פרי יכול לקבל טומאה? אז התשובה היא, אם היא נרטבה, ניקח רק דוגמה אחת ממים, יש עוד הרבה דוגמאות, אבל אם היא נרטבה במים, אז יש סיכוי שהפרי מוכשר לקבל טומאה. למה אמרתי סיכוי ולא ודאי מוכשר לקבל טומאה? כשאומרים, משתמשים בביטוי מוכשר לקבל טומאה, דהיינו שאם אחר כך ייגע בו איזה שרץ מת, או אדם מת, אדם תמי, הפרי נטמע. אבל אם הפרי נהיה יבש משעת לקיטה מהעץ, הוא יבש, נשאר יבש, הוא לא יקבל טומאה. עכשיו, מה ההגדרה של אותם מים שמסוגלים להכשיר זרעים לקבל טומאה? לא כל מים, למשל פרי שאתה רצית לשמוע עליו יבש יבש ובנגד רצונך הפרי ניותיו נגיד נפל לים, הפרי הזה לא מוכשר לקבל טומאה, כי המים שיוטיבו את הפרי הם אינם מים שהיו לרצונך. אם יש פירות שנפל עליהם גשם כשהם תלוש, אנחנו לא מדברים על פירות המחוברים לעץ, ואתה לא רצית שהם יתרטבו מהגשם, הפירות האלו אינם מוכשרים לקבל טומאה. אבל ברגע שמדובר במים שהיו לרצון הבעלים, או היה לרצון הבן אדם, למרות שהמים האלו שנפלו על הפרי, הרטבת הפרי לא היה לרצונו, אבל המים האלו היו היו לצורך האדם שהוא רצה את המים האלו, המים האלו מכשירים לקבל טומאה. עכשיו, לאיזה צורך היה למים? אז אם המים היו לצורך דבר המחובר לקרקע, כמו הר, אתה רוצה, אתה שמחת שהגשם נפלו, ירדו ושטפו את ההר, ואחר כך נרטבו הפירות, הפירות אינם מוכשרים לקבל טומאה. המים האלו שאנחנו מתארים אותם שהיו לרצון, לרצון דבר תלוש. מה, ואני שוב פעם מזכיר, לאו דווקא הפרי. מה יהיה אם המים היו לרצון, לרצונך, לצורך דבר שכעת מחובר ופעם היה תלוש, כמו שטיפת קיר. אחר כך המים האלו ששטפו את הקיר ושמחת בכך, נפלו תוך המים האלו, אחרים שהם שטפו את הקיר, נפלו לתוכם פירות, אפילו אם נגד רצונך. האם הפירות האלו מוכשרים לקבל טומאה? אז רב קובע שהנושא הזה שנוי כמחלוקת תנאים. עכשיו, רק מבחינת מבנה הגמרא, גילוי לכך שזה מחלוקת תנאים, זה יבוא עוד כמה שורות. לכן יש לנו את הנקודה הארוכה, שכל אלו עד סוף הנקודה הארוכה הם דברי רבא. אנחנו גם כן נשים לב ש הרבע האחרון של הדף, אפילו פחות, נמצא בסוגריים. הקטע הזה אמנם מתייחס לענייני הכשר לקבל טומאה, אבל זה כבר מחוץ לענייננו, שמטרתנו להראות שהנושא שנוי כמחלוקת תנאים. לכן הקטע הזה בסוף הוא בסוגריים. אז עכשיו עם ההקדמה הארוכה הזאת מאחורינו, נמשיך בגמרא. אמרנו שתלוש לו בסוף חיבור לעניין הכשר זרעים, האם הדבר הזה שכעת מחובר נחשב כתלוש או לא, לגבי היכולת להיות סיבה לרצון מים כדי להכשיר זרעים, שנוי כמחלוקת תנאים, דתנן. כופה כערה על הכותל, בשביל שתודח. שכך הקערה יתנקה על ידי הגשמים שירדו, ואחר כך המים האלו שרצית בשביל הדחת הקערה ונפלו לתוך המים האלו פירות, המקום הרי זה בחיותן, ביטוי שאומר כן, הפירות מוכשרים. בחיותן זה ביטוי שנלקח מהפסוק, אנחנו לא צריכים להיכנס לאיך עובד המקור הזה, רק שנדע שהביטוי הרי זה בחיותן אומר הפירות מוכשרים לקבל טומאה. למה? כי רצית את המים, רצית מי גשמים האלו בשביל ניקיון קערה. קערה זה דבר תלוש, ברור, ולכן זה הופך את המים להיות מים לרצונך, ופירות שיפלו לתוך מים האלו אחרי שהם זורמים מהקרא, אולי הם מתאספים באיזשהו מקום על הרצפה או באיזו כלי אחר, המים האלו מסוגלים להכשיר לקבל טומאה. ב' בשביל, למה כפית את הקערה על הכותל? בשביל שלא יילקה הכותל. אתה לא רצית שהכותל יילקה על ידי מי הגשמים האלו. מצדך היית מעדיף שלא ירדו גשמים בכלל, אבל אם כבר ירדו, אתה הופכת את הקערה כדי שהכותל לא יילקה. עכשיו, לא רצית את המים האלו, מראש לא רצית את המים, אז המים האלו לא מסוגלים להכשיר, לא ראויים להכשיר לקבל טומאה. הגוף הקשה, אם אנחנו נחזור על שתי הדוגמאות האלו עם דיוקים, אנחנו נגלה שיש כאן סתירה פנימי. אמרת, מצד אחד אתה אומר, בשביל שתודח, כלומר הקערה, הרי זה בחיותן. בשביל שיודח הכותל, אין זה בחיותן. כלומר, לפי הרשע והדיוק, מתי מים מחשים קבל טומאה? רק אם רצית את המים האלו בשביל משהו כמו קערה, תלוש לגמרי. אבל אם רצית את המים, המי גשמים האלו שהשטפו את הכותל, ואחר כך נפלו במים האלו שהתאספו על הרצפה או באיזה שקלי, נפלו בהם פירות, הדיוק אומר לנו שאינם בחיותן, אינם מוכשרים לקבל טומאה. זה לפי הדיוק מאלף, מהרשע. ועד אתה, אני ואז ממשיך המשנה במכשירים, מסכת מכשירים לא אומר לנו, דוגמה ב', בשביל שלא ילקה הכותל אינם בחיותן. מתי מים אינם מחשים לקבל טומאה? אם המים האלו היו שלא ברצון לגמרי, רצית פה שהפכת את הקערה כדי להגן על הקיר. עכשיו, בשביל שיודח הכותל, הרי זה בחיותן. אם רצית את המים, באמת כן רצית את המים כדי שישטפו את הכותל, הם מחשים לקבל טומאה. אז לאו דווקא רצון לקערה, מפה גם רצון המים לכותל. אז זה סתירה. אנחנו אגב בסימונים אתם יכולים לראות כפקוב לפני כמה שורות, שלוש שורות, שיודח הכותל אין זה בחיותן, זה מקופקב, ופה כפקבנו שיודח הכותל והרי זה בחיותן. הנה סתירה. אמר רב אלעזר, תברה כבר לשבור, להפריד חלקי המקור הזה לשניים, מי ששנה זו לא שנה זו. במילים אחרות, לפי רב אלעזר, הנושא של תלוש לו בסוף חיבור כמו הכותל, איך זה מוגדר לעניין הכשר זרים, זה מחלוקת תנאים. לפי הרשע של המקור הזה, אמרנו שבשביל שיודח הכותל, הכותל הוא דבר שהיה תלוש בסוף חיבור. לא, זה לא נחשב תלוש, זה נחשב מחובר. לכן הוא לא מכשיר לקבל טומאה. לפי הדיוק מהסיפה, אם בשביל שיודח הכותל זה כן מכשיר, כי הסיפה, התנה של הסיפה מסתכל על המים, על התלוש ובסוף חיבור כתלוש. ולכן, בשביל שיודח הכותל, הרי זה כן בחיותן. וזה המחלוקת תנאים שרבה הזכיר מקודם, אחרי המעוין השני. עכשיו, הוא אמר לעניין איכשר זרים תנאי. שפה במקור הזה שהכופה קרה, יש בעצם נציגות של שני תנאים. וזה מחלוקת תנאים. עד כאן הנקודה של רבה. אמרנו מוקדם יותר, בסוף העמוד אתם רואים באי רבה אחרי הסוגריים, זה בעצם המשך של העיסוק של רבה בעניין הזה. אז שם כתוב באי רבה, ובעמוד ב' כתוב תלוש בסוף חיבור לעניין שחיטה מאי, זה נושא שלישי הקשור לתלוש בסוף חיבור. בסוגריים יש התייחסות של רב פאפה למקור של הקופה כערה על הכותל, ובניגוד לגישת רב אלעזר שאמר שבתוך המקור הזה יש בעצם שני תנאים, רב פאפה אמר כולה חד תנאו, אין כאן מחלוקת תנאים, אלא ורש"י מוסיף פה שלכולי עלמא תלוש לבסוף חיברו נחשב תלוש. מה עם מה שנראה כסתירה בדיוקים? אין סתירה. בכותל מירה, בכותל בניין, תלוי באיזה כותל מדובר. אז שוב פעם, תלוש לבסוף חיברו, זה נחשב תלוש לכולי עלמא. כותל בניין הוא כזה, הוא היה תלוש לבנים שבנו אותו להיות כותל. כותל מערה מאידך דבר שמששת ימי הבראשית הוא ככה, הכותל של המערה הוא חלק מבריאת העולם, הוא אף פעם לא היה תלוש. והכי אנחנו נקרא את זה עוד פעם, בכותל מערה, בכותל בניין, והכי כמר. ופה רב פאפה קורא את המקור עם ההבנה שלו. הקופה כערה על הכותל, בשביל שתודח, כלומר תודח הכערה, הרי זה בחיותן. בשביל שיודח הכותל, אין זה בחיותן. זה לא מכשיר לקבל תומה, כי מה? רצית את המים בשביל שיודח הכותל. באמת, באיזה כותל מדובר? בכותל מערה. אבל בכותל בניין, אם מדובר בכותל בניין, אז ככה הלכה, בשביל שלא יילקה הכותל, הוא דיינו בחיותן. אם לא היה רצון למים מלכתחילה, כלום, שום כלום, שלא יהיה מים בכלל, אז המים האלו לא מחשים כבר תומה. בשביל שיודח הכותל, איזה כותל? כותל בניין. הרי זה בחיותן. ברש"י, בשתי שורות מסוף העמוד, בכותל מערה שהוא עשוי מאליו שחוקק הקרקע והכותל עומד, או שחוקק הקרקע והכותל עומד מעליו ומחובר מעיקרו הוא, אבל בכותל בניין שהוא תלוש בשביל שלא יילקה הכותל, אתה לא ניחא ליה בהוא, אתה לא נוח לך המים בכלל, אינו בחיותן, אבל בשביל שיודח דחשבינו לצורך כותל מכשירי זרים לטומאה, זה כן מכשיר את הזרים, את הפירות, לקבל טומאה, כי תלוש ובסוף חיברו נחשב כתלוש. ומים ורק מים שרצית אותם לשם משהו תלוש מסוגל להכשיר לקבל טומאה. ביי רבה, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', תלוש ולבסוף חיברו לעניין שחיטה מאי. האם זה נחשב מחובר, הוא ממילא לא, אינו קשר לשחיטה, או נחשב כתלוש וקשר לשחיטה? וסביר לומר שרבה לא סובר כרבי חייא שאפילו מחובר מעיקרו קשר לשחיטה. אז איך מסתכלים על תלוש ובסוף חיבור? תשמע, עכשיו לפני שנוכל להתקדם, אני חושב שצריכים לשים לב, קודם כל יש לנו משולשים, והמשולשים מופיעים בשני כיוונים, ובמבנה בצד כתבנו עם השפיץ למעלה הוכחה תלוש בסוף חיבור מחובר, שפיץ עם השפיץ למטה הוכחה דהבי תלוש. בשורות הבאות, נגיד ה-8-9 שורות הבאות, אנחנו נראה שלושה משולשים, כיוונים שונים, אבל שלושה הם ציטוטים מברייתא שהופיע בדף ת' ו' עמוד ב', וכדאי לשים לב שהציטוטים הם פה שלא כסדר, אלא הם מהסיפה, מהסוף, כאילו ציטוט הראשון הוא מסוף הברייתא, הציטוט השני מאמצע, והציטוט השלישי הוא מהרישא, נקרא לזה. לשרת את נוחיות הלומד, אנחנו הוספנו בשוליים את הברייתא, פשוט הציטוט מהברייתא בסוף ת' ו' עמוד ב', ושם כתוב, וככה כסדר הברייתא כתוב, בעניין שחיטה במחובר לקרקע, שחיטתו כשרה. נעת סכין בכותל ושחט בה, שחיטתו כשרה. היה צור יוצא מן הכותל או קנה עולה מאליו ושחט בו, שחיטתו פסולה. עכשיו הגמרא, אז לעניין שחיטה, איך נסתכל על תלוש בסוף עברו? תשמע, היה צור יוצא מן הכותל או שהיה קנה עולה מאליו ושחט בו, שחיטתו פסולה. אז מה שכתוב פה, היה צור יוצא מן הכותל, זה משמע שמדובר פה בדבר תלוש ובסוף חיברו, וכתוב פסולה. אז זה נותן תשובה לשאלה. מסתכלים על תלוש בסוף חיברו כמחובר, וממילא לא ראוי לשחיטה. הגמרא דוחה, אחר במאי עסקינן, בכותל מערה לא היה תלוש מעולם, זה מחובר מקור, וזה לא הנושא שלנו. די קנמי, אפשר להוכיח מחייה מדויקת בקטע הזה שבאמת מדובר כותל מערה, דקטני דומיה דקנה עולה מאליו, זה אף פעם לא היה תלוש, הוא צמח מההתחלה מהאדמה. אז כמו שקנה עולה מאליו הוא אינו תלוש בסוף חיברו, גם הדוגמה של צור יוצא מן הכותל הוא כותל מערה, שמע מינה. זה הוכחה חזקה לגבי הקטע הזה, זה בעצם הסיפה של הברייתא. נמשיך, תא שמע, כאן המשולש הפוך, כי הניסיון כעת זה להוכיח שהוא נחשב תלוש. נרץ סכין בכותל ושחט בה. טוב, סכין היה פעם תלוש, הוא נעץ אותו בכותל, וכעת כשהוא מחובר לכותל שחט בה, שחיטתו כשרה, כי הוא נחשב תלוש, למרות שכעת הוא מחובר, אבל תלוש עוד חיבור נחשב תלוש. הגמרא דוחה, שייני סכין זה לא מבטא לי, מה חיברת לקיר פה? חיברת לכותל דבר שעוד מעט תיקח אותו משם, אתה לא תשאיר אותו שם. אבל דבר שהיה תלוש ואתה מחבר אותו לקרקע, ואתה מתכוון שזה יישאר לצמיתות בקרקע או מחובר לקרקע, זה לא אותו דבר. אז אולי בסכין אומרים ששחיטתו כשרה, אבל משהו אחר שאתה לא תלוש ובסוף לבוא שאתה מתכוון לבטל אותו שם, הוא לא יהיה קשר לשחיטה. תשמע, כעת אנחנו מצטטים מהרישה של הברייתא, כתוב במחובר לקרקע שחיטתו כשרה, ורשי מוסיף פה שליאל בראש העמוד, זאת אומרת בראש עמוד א', העמדנו את הציטוט הזה, הקטע הזה של הברייתא, בעניין כתלוש ובסוף חיברו. אז כאן יש לנו הוכחה שתלוש סוף חיברו הוא קשר, ולכאורה על כל דבר שהוא תלוש בסוף חיברו. הגמרא דוחה, דילמה פירושי כמפרש לה. נכון אמרנו שהציטוט הזה היה מיחסית מתחילת הברייתא? כן, והבנת הציטוט הזה בא מהמילים שבאו אחריו. מה אם מחובר לקרקע? סכין, זה לא מבטל. כלומר הברייתא, ולכן היה חשוב לנו להדגיש את סדר הברייתא, כתוב בהתחלה במחובר לקרקע שחיטת הגושרה, ועכשיו פירוש כמפורש אומר, ומתי זה? זה אם נעת סכין בכותל ושחד בה של שחיטתו כשרה. זה הדוגמה שמחובר לקרקע, דהיינו תלוש ובסוף חיבור כמו סכין, שחיטתו כשרה, דבר שאתה לא תבטל שם. אבל שער תלוש ובסוף חיבור אין שחיטתו כשרה, כי מדובר בדבר שתבטל שם. אז מבחינתנו הגמרא ניסתה לתת תשובות לשאלה, וכל תשובה שניתן נדחה. אמר מור, כעת יש לנו נושא בשוליים ממול, נעת סכין בכותל ושחט בה שחיטתו כשרה. אנחנו נתמקד בדוגמה הזאת בשורות הבאות. הגמרא, אמר מור, נעץ סכין בכותל ושחט בה שחיטתו כשרה. אמר ענן, אמר שמואל, לא שנו אלא שהסכין למעלה וצוואר בהמה למטה. אז במצב כזה אתה בעצם מחזיק את ראש הבהמה ועושה תנועה של הולכה ועבה בזמן שאתה מחזיק בראש הבהמה בכיוון מעלה. אבל סכין למטה וצוואר בהמה למעלה, זאת אומרת הבהמה יורדת על הסכין, זה לא קשר. לפי רב ענן, חיישינן שמה ידרוס מתוך כובד הצוואר שמכביד על הסכין. דרסה, הסברנו מקודם, זה פעולה של לחץ על הסכין מעלה מטה במקום תנועה של הולכה והבאה, וזה פסול לשחיטה. כמו שואלת והקטני, אנחנו מצטטים פה מקור מתת וב עמוד ב שהתחיל בקור שוחטים וכו', ושם כתוב בין שהסכין למטה וצוואר בהמה למעלה, וכיווכבנו את המשפט הזה כי זה הלב השאלה, בין שהסכין למעלה וצוואר בהמה למטה, זה בסדר. אז זה מתנגש, זה נגד מה שרב ענן אמר. כדי לענות לזה יש לנו התייחסות של רב זביד, ובעוד כמה שורות רב פאפה. אמר רב זביד, לצדדין קטני, המקור הוא מחולק בצורה כזאת, סכין למטה וצוואר בהמה למעלה, כאן המצב הבעייתי לפי רב ענן. מתי נכשיר כזה דבר בתלוש שהסכין אינו מחובר? אז אם הסכין אינו מחובר, אתה ניגש לבהמה עם הסכין מתחת הצוואר ושוחט בכיוון מעלה, זה בסדר, כי אין כאן בעיה של כובד הצוואר שנשענת על הסכין. סכין למעלה וצוואר בהמה למטה במחובר. אם הסכין למעלה, אין כאן בכלל שום בעיה ממה לחשוש, ולכן אפילו אם צוואר בהמה למטה הוא קשר גם במחובר. רב פאפה אמר, המקור שלפני כן שיכשיר וצוואר בהמה למעלה באופה דקליל, מדובר באוף, ומה שכתוב במקור בהמה, רש"י אומר זה לאו דווקא. רש"י אומר, רב פאפה אמר, לא תוקמה בשינוי הדחיקה, כמו שרב זביד, תשובה דחוקה שצריך להפריד את המקור לצדדים קטני, זה בעיני רב פאפה תשובה דחוקה. אלא תרוויו התלוש והמחובר קיימי, ואפילו הכי לא תקשי לרב ענן. המקור, גם הרישה והסיפה שלו מבחינת הציטוטים פה, מדובר גם בתלוש וגם במחובר, ואפילו הכי אין כאן קושיין. רב ענן דהה דקטני סכין למטה וצוואר למעלה, שחשבנו שזה יכול להיות בעיה, לא, זה במחובר באופה דקליל, באוף. אז האוף למעלה הוא לא מכביד, ואין כאן חשש של דרסה. ובהמה דקטני לאו דווקא. המילה בהמה שמופיע זה לאו דווקא בהמה, אלא זה מדובר באוף. אמר חיסטה אמר רב יצחק ואמרילה במתנית התנה, גרסה אחרת אומרת שזה מקור תנאי, ולכן יש לנו מסגרת, ואנחנו מתחילים פה נושא חדש, ובשוליים כתבנו על בסיס התחילת של המקור, שחמישה דברים נאמרו בקרומית של קנה. שימוש בקנה, ואנחנו נראה חמישה דברים, ויש כאן בעיה מובנית בעניין הקנה, שכשדוחקים אותו כסמין ניצין ונפרדים ממנו, והכסמין האלו יכולים להוות בעיה. אנחנו קודם נקרא מקור, ואחר כך אתם תראו שימוש בצורות הרגש, והם מהווים ציטוטים מהמקור שנקרא עכשיו. חמישה דברים נאמרו בקומית של קנה. אין שוחטין בה. למרות שהוא בלי פגם, הוא חד, הוא חותך, אבל לא להשתמש בו. לא לשחיטה, ואין מעלים בה, לא לעשות ברית מילה איתו, ואין מחתכים בה בשר, ואין מחצצים בה שיניים, לא להשתמש בו כסם שיניים, ואין מקנחים בה אחרי השהייה בשירותים, לא להשתמש בו כאמצעי קינוח. והזכרנו מקודם, באופן כללי, הבעיה שהקנה, כשדוחקים אותו, כשלוחצים עליו, הוא נפרד לקסמים שדוקרים ויכולים להוות סכנה או פסול בשחיטה, והגמרא תסביר שלושה מהן. אין שוחטין בה, והתניא בכל שוחטין, בין בצור, בין בזכוכית, בין בקומית של קנה. אז הנה סתירה למה שאמרנו מקודם, שאפשר לשחוט בקומית של קנה. אמר רב פאפה, מתי אפשר לשחוט בקומית של קנה? בסימונה דאגמה. זה צמח, מן רש"י כותב, עשב הגדל באגמי מים, וקרי מביא את הלועזי, וכשהוא יבש, חדוד וחותך, ואין קסמים נבדלים ממנו. הציטוט שוב פעם מהמקור, ציטוט מדבר השלישי, ואין מחתכין בבשר. הפאפה מחתך בקיובי דגים, למרות שבאמת לא חותכים בבשר, שוב פעם, החשש שהלחץ בשעת חתיכת הבשר יגרום להפרדת קסמים, וזה יכול להיות סכנה בזמן האכילה. מכל מקום, אם מדובר בקרבי דגים, הם צלולים, ואם ייכנס שם קסם, זה ייראה, אז אדם יזהר, הוא יראה שיש שם אותו קסם המסכן. עוד אחד שהשתמש בו, רבה ברב הונה, מחתך בה אופה, דרכיך, לשון רך. אז אין, לא, כשחותכים את האוף, לא לוחצים על אותו קנה, והוא לא ייפרד לקסמים. שוב, ציטוט מהדוגמה החמישית למעלה, ואין מקנחין בה. שואלת הגמרא, למה משום הקסמים? ותיפוקלי, משום דמר מור, המקנח בדבר שהאור שולטת בו, דבר שהוא אינו חסין אש, האש שולטת בו, שיניו נושרות, וקסם הוא בוודאי אותו קנה, קומית של קנה, יכול להוות חומר בעירה. אז זה סיבה לא להשתמש בו, כי מי שמקנח בכזה דבר, הוא מסכן את עצמו בדבר הזה שנקרא שיניו נושרות. איזו שיניים נושרות, אז יש ברש"י התייחסות לזה, שיני הפה ושיני הקרקשה. הקרקשה זה אותו חלק מהבן אדם שמשם יוצא הפרשות שלו, הבשר שם הוא בדמות שיניים מבשר, שיני בשר שחבויים בתוך הבן אדם, אבל מי שמקנח בדור שהוא שואל פה, הם יצאו החוצה, וזה דבר שמאוד כואב, והדברים ידועים. אז אלו הם השיניים נושרות. אז למה זה לא מספיק סיבה לא לקנח בקומית של קנה? הגמרא עונה, כי מה שכתוב פה, אין מקנחין, זה לא הכוונה לשירותים. אמר רב פאפה, קינוח פי מכה כאמינן. פי מכה, אם יש לאדם איזו מכה על בשרו, לא, בכל חלק גופו, גם על ידו, לא להשתמש בקומית של קנה, לקנח את הדם. כי שוב פעם, בשעת מעשה, זה יכול להיפרד, או להתפרד לקסמים ויסכן את הבן אדם. הכל שוחטין ולעולם שוחטין. זה ציטוט ממשנתנו בדף צדי, תדבב עמוד ב', הגמרא מתייחסת לביטויים האלו. הכל שוחטין, מה הכוונה? הכל בשחיטה. רש"י כותב, הכל שוחטין, הכל בשחיטה, והכי משמע את הכל צריך לשחוט, ואפילו עוף. ואף הביא דלוקטיב בבניין עוף, שחיטה בתורה בהדיה, זה לא מפורש. יש ברש"י שאנחנו קוראים, יש קטע שהגולטר רב רנשבורג אומר שצריכים להוסיף פה, והם נמצאים כמה שורות קדימה, אנחנו סימנו אותם בסוגריים, וההמשך הוא פה כך. אנחנו פירשנו כעת את הביטוי הכל שוחטין, הכל בשחיטה לכלול עוף, דהה תנה לרשע הכל שוחטין, ראינו את הביטוי הזה בתחילת המסכת, לטויה כל הנח דצטריכו לטויה, שאויים לשחוט, כגון קוטי ומומר וטמי בחולים. אז שם גם הופיע ביטוי הכל שוחטין, וזה התייחס לכל אלו שהיה צעד לפסול אותם משחיטה, לא, אז הכל שוחטין, כל אלו גם כן יכולים לשחוט. ולכן משנתנו, ששוב פעם רואים את הביטוי הכל שוחטין, הוא מתייחס למשהו אחר, והוא מתייחס לנשחטין, דהיינו שהעוף גם כן בשחיטה. טוב, אז הסברנו את הביטוי של המשנה בתדווה ומודבל הכל שוחטין, לכלול אפילו עוף. הביטוי לעולם שוחטין, כלומר לעולם מותר לשחוט ולאכול, זה המשמעות. שוב פעם אני מדגיש את זה, לעולם מותר לשחוט ולאכול. וזה הופיע ברש"י, לעולם שוחטים, לעולם מותר לשחוט ולאכול. הביטוי שנשמע תמים יקבל משמעות רבה בשורות הבאות. תשימו לב, הגמרא שואל פה מן תנא, מי התנא שאומר לעולם מותר לשחוט ולאכול? כאילו היה איזו מחשבה שפעם לא היה מותר לשחוט או ולאכול? אנחנו נברר ונבהיר את הדברים. לשאלה מן תנא, אנחנו נראה כמה התייחסויות. קודם רבה, והוא מסומן עם צורת בית וקוראים לו מספר אחד. אחר כך אנחנו נראה בשורה שנייה בדף י"ז א' רב יוסף, גם בצורת בית מספר 2, ויהיה עוד התייחסות לביטוי של רבה ארבע שורות מסוף דף י"ז א'. אנחנו לא מתכוונים להגיע לשם היום במסגרת השיעור שלנו, אבל הוא יתייחס גם כן לביטוי הכל שוחטין בדרך שלו. אז עכשיו, מן תנה? מי התנה שאומר לעולם שוחטין עם המשמעות שלעולם מותר לשחוט ולאכול? אמר רבא, רבי ישמעאל היא. אני רוצה רק להגיש שכדי להבין את המשמעות צריכים לקרוא כמה שורות טובות, לכן יש לנו סימון ארוך בו במספר אחד שאתם רואים אצל הגמרא. אז רבא אומר שהמשנה שלנו שאומרת לעולם שוחטים זה אליבא דרבי ישמעאל דתניא. ואנחנו פותחים עם פסוק מדברים פרק י"ב פסוק ח', הגמרא מביאה חלק מהציטוט. מומלץ לעניות דעתי להכיר כמה פסוקים פה, כי אנחנו בעמוד הבא יהיה התייחסות של תנא אחר, רבי עקיבא, לאותם פסוקים, וממילא נקרא ביחד הפסוקים מדברים י' ב', הפסוקים הקשורים לסוגייתנו. אנחנו מעוניינים בפסוקים ח', א' וח' ב', וכך הם הפסוקים. לפני שניכנס לגמרא, כתוב שם, כי ירחיב השם אלוקיך את גבולך כאשר דיבר לך, ואמרת אוכלה בשר, כי תעווה נפשך לאכול בשר, בכל אהבת נפשך תאכל בשר. כי יוחק ממך מקום אשר יבחר השם אלוקיך לשום שמו שם, וזבחת מבקרך ומצונך אשר נתן השם לך כאשר ציוויתיך, ואכלת בשעריך בכל אהבת נפשך. אך פסוק הבית, אך כאשר יאכיל את הצבי ואת היל כן תאכלנו, התמי ותור יחדיו יאכלנו. עכשיו הגמרא, כי ירחיב השם אלוקיך את גבולך כאשר דיבר לך ואמרת אוכלה בשר וכו', עד משמוע אומר לא בא הכתוב אלא להתיר להם בשר טבע, כלומר לאכול בשר בלי הקרבה, בלי מסגרת של אכילת קורבנות. שבתחילה כשהיו במדבר, מי שהוקם המשכן במדבר, נאסר להם בשר טבעה. אדם רוצה לאכול בשר, אז באותה תקופה היה צריך להביא קורבן, למשל קורבן שלמים, שהבעלים יכולים לאכול מהבשר. אצל האוהל הפרטי של אותו בן אדם, הוא לא היה יכול לקחת בהמה, לשחוט אותה ולאכול אותה ככה, היה צריך להביא אותו כקורבן. לא כן כשנכנסו לארץ ישראל. אז נקרא את המשפט עוד פעם, שבתחילה נאסר להם בשר טבעה, מי שנכנסו לארץ הותר להם בשר טבעה. על פי הפסוק שקראנו מקודם, כי ירחיב השם לקח את גבולך וכו', ואנחנו קראנו את המשך הפסוק שאדם יכול, אם הוא מתאווה לאכול בשר, יכול לאכול בלי להביא אותו כקורבן. עכשיו רבא ממשיך בגמרא פה, זה לא חלק מהברייתא, ועכשיו שגלו, אנחנו מדברים על גלות ישראל אחרי חורבן בית המקדש, יכול יחזור לאיסורן הראשון. מה זה איסורן הראשון? שאין היתר לאכול בשר טבעה ככה. לכך שנינו, עכשיו אנחנו מגיעים לנקודה שרצינו כל הזמן. לכן המשנה מלמדת לעולם שוחטין, שלמרות שיש חורבן בית המקדש ממשיכים לאכול בשר טבעה. זה הכוונה לעולם שוחטין. רש"י בשורות הרחבות למטה, ועכשיו שגלו, לאו רבי שמואל קמאלי, אלא רבא קמאלי, לוקמי תמתניתין דרבי שמואל היא, כאילו להראות שהמשנה שאומרת לעולם שוחטין אליבא דרבי שמואל, כלומר, ולהכי תנא דלעולם שוחטין ואוכלין. דלא תימא, עכשיו שגלו, יחזרו לאיסורן, כמו שהיו קודם שנכנסו לארץ. וכך שנינו, לכן באה המשנה ואומרת לעולם שוחטים. זה פירושו של רבא, להסביר את שני המילים האלו לעולם שוחטים במשנתנו. מה כפנפנו, ממשיכים בגמרא, מה כפנה רב יוסף? היי לעולם שוחטים, זה מה שמופיע במשנה, אבל לפי הפירוש שלך, לעולם שוחדים ואוכלים מבעלה, היה צריך להיות לעולם שוחדים ואוכלים. למה? ורשי מסביר, לעולם שוחדים ואוכלים מבעלה, כיוון דלאו ללחוד שחיטה עתי לאויה, הפסוק לפי דבריך לא בא ללמד משהו בקשר ללחוד שחיטה, אלא להתיר אכילת בשר חוץ על הארץ, בזמן הגלות שנגלו ישראל לחוץ לארץ, הפסוק מורה שמותר לאכול בשר, נכון על ידי שחיטה, אבל הדגש לפי דבריך המשך אכילת בשר. אז ריתני, אז זה היה צריך לבוא לידי ביטוי במשנה עצמה, לעולם שוחטין ואוכלין. כך היה צריך לכתוב, ומשנה לא כותבת את זה. ואיך היא שווק לעיקר מלטה ונקת שחיטה לחודה? ואיך זה שהמשנה עזבה את העיקר, היא לא ציטטה, לא אמרה ואוכלין, והיא אמרה רק התפיל, המילה שחיטה לעולם שוחטין, ומדשווק לאכילה, מזה שהמשנה לא הזכירה אכילה, שמה מנה לא יצריך לאילן, אלא מידי לשחיטה. כנראה שהמשנה באה ללמד משהו בקשר לשחיטה, למעשה שחיטה. ועוד, למה לי להשמינן היי? לא, למה לי להשמינן ה? וחוץ מזה, לאיזה צורך היה ללמד שמותר להמשיך לאכור בשר? וכי מהיכן תסיק את הייתן למה יחזו לאיסורן הראשון? מאיפה היית חושב שיחזו לאיסור שהיה לעם ישראל במדבר? מה הקשר? מה הקשר בין שנות הגלות למה שהיה מצבם בישראל במדבר? אנחנו נחזור לגמרא ונקרא עוד פעם. מה תקיף לרב יוסף? היי לעולם שוחטים, לעולם שוחטים ואוכלים מבעלי, לפי דבריך היה צריך לכתוב עיקר ההתר הוא בעניין המשך אכילת בשר בגלות. ועוד, מעיקרה, מה הייתה עם העיצר שהיה במדבר? למה היה איסור על בשר תאווה? בשר פרטי כזה, למה? משום דהבו מקריבים למשכן, היו קרובים למשכן, ואם אתה כבר כל כך קרוב למשכן, אתה רוצה לאכול בשר, למה לא לעשות אותו במסגרת הקרבת קורבן? זה סברה כזאת. ובסוף, מה הייתה עם הישתרו? כש... התורה התירה בשר תאווה ולא הקפיא דווקא על קורבנות, למה? דווקא מרחקים ממשכן, כי נכנסו להחליס את ארץ ישראל מדן ועד באר שבע, כל השטח, היו אנשים היו רחוקים מבית המקדש, אז לכן התורה, איך נגיד, הלכה לקראתם, ואין צורך, אין צורך כבר להביא קורבנות, להטריח, אם אדם רוצה לאכול המבורגר שהוא צריך להגיע דווקא לבית המקדש. כי זה עניין של מרחק. הגמרא ממשיכה לדף י' זין, וכל שכן השתה עכשיו שגלו דהרחיקו לו תפי. לכן פשיטה שאחר החורבן מותר בשר תאווה, אבל לא צריך המשנה ללמד לעולם שוחטים על כך, אלא אמר רב יוסף. רבי עקיבא היא משנתנו שאומרת לעולם שוחטין אני בא לרבי עקיבא וגם פה אנחנו נצטרך ללמוד כמה שורות להבין מה הקשר, מה ההוכחה שהעיקר הוא כן ללמד משהו שקשור לדיני שחיטה דתניא, ואנחנו מצטים פה דווקא הפסוק הבא, פסוק חף א', קראנו אותו מוקדם יותר, מה כתוב שם? כי ירחק ממך המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשום שמו שם, וזבחת מבקרך ומצונך. רבי עקיבא אומר, לא בא כתוב אלא לאסור להן בשר נחירה. נחירה זה להרוג בהמה, לאו דווקא בדרך שחיטה. כמו המילה נחירה, כמו נחיריים, לקרוע את הבהמה מהנחיריים על החזה. ובא הפסוק לאסור להם לעשות את זה, שבתחילה הותר להם בשר נחירה. מי שנכנסו לארץ נאסר להם בשר נחירה. ועכשיו רב יוסף ממשיך, ועכשיו שגלו יכול יחזו לטהרן הראשון, כאילו האם עכשיו שיש גלות מותר להרוג בהמה בלי שחיטה? וכך שנינו, לעולם שוחטים. אין כזה דבר שנוותר על שחיקה. לא, לעולם שוחטים, גם בזמן החורבן, גם בזמן הגלות. במאי כמפליגי, אנחנו רוצים לדעת עומק המחלוקת, במה חוקים רבי עקיבא רבי ישמעאל. רבי עקיבא סבר, בשר תאווה לא ייצר כלל. לא היה איסור על בשר תאווה. אם לא היה איסור על בשר תאווה, אז אני לא צריך פסוק להתיר דבר של אף פעם לא נאסר. רש"י כותב, בשר תאווה לא ייצר כלל, הוא קרא ואל פתח המועד לא הביאו, שמדבר על אדם שלא שוחט בבית המקדש, זה נשמע בשר תאווה. לא, 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 זה בקודשים טיב, זה מה שנקרא איסור שחיטת חוץ על קודשים. אבל בשר תאווה, אדם שלא שמביא ששוחט בהמה שלו במסגרת קורבן, אין בעיה, תעשה את זה איפה שאתה רוצה כל הזמן. ועד הכתיב בכל עבד נפשך תאכל בשר, לאו לא רואה היתרה בבשר תאווה אתה. מה שראינו מקודם, שחשבנו שאולי הפסוק בא ללמד עכשיו תוכלו לאכול בשר תאווה, לא, זה לא המטרה, אלא כדי דרש לי רבי אלעזר בן עזריה בפרק כיסוי אדם, לימדה תורה דרך ארץ שלא יאכל בשר אדם בשר אלא לתאבון, אלא אם יש לו חשק, וכי ירחק וזבחת בא להסיר על השחיטה כשיכנסו לארץ, דהיינו שצריכים להקפיד על שחיטה ולא ולהפסיק עם נחירה. אז זה בבחינת רבי עקיבא והפסוקים שראינו מקודם. אז אנחנו חוזרים לגמרא. רבי עקיבא סובר שאף פעם לא היה איסור בכלל על בשר תאווה, לכן אין צורך ללימוד של רבי ישמעאל. רבי ישמעאל סבר בשר נחירה לא אישתרי כלל. לא היה מצב אף פעם שבשר נחירה הייתה מותרת. לכן רבי ישמעאל חולק על רבי עקיבא שאין אין מצב שהתורה באה ואומרת עד עכשיו היה יותר בשר אחירה ועכשיו אסור. לא, תמיד היה אסור. רש"י כותב בשר נחיר לא אישתרי כלל, אם כך לא תלה כתוב בביאת הארץ, כלומר התורה לא תולה איסור נחירה על דווקא ביאתם לארץ, אלא היתר בשר תאווה. אנחנו נחזור לגמרא. יש לנו כמה משולשים, רובם עם השפיץ למעלה, ויש גם הפוך. שפיץ למעלה, אנחנו כתבנו, הערנו בצד שכולם בשלמה לרבי ישמעאל, והפוך יהיה בשלמה לרבי עקיבא. אז אנחנו נבחון שתי השיטות האלו ממבט פסוקים ומקורות. ממשיך הגמרא, בשלמה לרבי ישמעאל, היינו דכתיב ושחט את בן הבקר. הפסוק הזה נאמר במדבר לפני כניסתם לארץ, ומה רואים בפסוק? כתוב ושחט, אז רואים שהיה ציווי השחיטה כבר בו מועד שבמדבר, וזה לא טוען למה שרבי עקיבא אמר, אלא לרבי עקיבא מי ושחט, הרי היה אתר במדבר. עונה הגמרא עבור רבי עקיבא, קודשים שייני. הפסוק שהבאנו זה פסוק מקורבנות, אז בקורבנות היה שחיטה, אבל לעניין בשר סתם, בשר תאווה שאדם היה רוצה לאכול, יכול גם לא לשחוט, רק להרוג את הבהמה, זה נקרא נחירה. נמשיך בגמרא, רבי שלמה רבי ישמעאל, היינו דכתיב, כשהם רצו בשר, כתוב, והצאן ובקר ישחט להם. זה בקברות התאווה שהיה במדבר. וכתוב בפסוק יישחט, וזה לא במסגרת קורבן, אלא לרבי עקיבא, מה הצאן והבקר יישחט להם, ינחר להם מבי אלי. היה צריך להיות, הם רוצים לאכור בשר, מדובר במדבר, ינחר. הגמרא עונה, נחירה שלהם זוהי שחיטתן. המילה שחיטה היא כוללת נחירה, אם זה הדרך שאפשר להתיר בשר לאכילה. כמובן אי אפשר לאכור מבהמה חיה, הרי זה עבר מן החיים, וזה אחד משבע מצוות בני נוח. אז מה שכתוב פה, הצאן בקר ישחט, הכוונה זה להוציא החיות שלו, כולל נחירה. בשמר רבי שמואל היינו דתנן, השוחט ונתנבלה בידו, והנוחר והמעקר, מעקר את הסימנים של הבהמה, והבהמה מתה, היא לא נשחטה כדין, פטור מלחסות. הכוונה לכיסוי אדם. כיסוי אדם הוא שייך לשחיטה נכונה של חיות, הקשרות ועופות. כאן, אתם רואים, השחיטה, הוא פישר בשחיטה ולכן הפך להיות נבלה. ואנחנו קיבקבנו המילה העיקרית והנוחר, אין חיוב כיסוי אדם. אז זה מסתדר עם רבי שמואל, כי כיסוי אדם שייך לשחיטה נכונה, שחיטה כשרה. אלא לרבי עקיבא, מה פטור מלחסות? לפי רבי עקיבא, למה יש פטור כיסוי אדם? הרי נחירה הייתה צורה לגיטימית של הוצאת הבהמה מאיסור עבר מן החי. ורש"י כותב אל רבי עקיבא, על כיסוי אדם במדבר נצטוו, המצוות כיסוי אדם זה כבר במדבר, ונחירתן הייתה שחיטתן, והנוחר בזמן הזה נמי נבאי כיסוי אדם בזמן הזה. למה לא נצריך כיסוי אדם אם אדם עשה נחירה על בהמה? אולי גם נסתכל ברש"י מקודם, פטור מלחסות, בין היתר והנוחר פטור מלחסות. דכתיב, רש"י מביא לקראת סוף שורות הקצרות, דכתיב אשר יאחר ושפח וכיסה, אלו הם מילים שנלקחו מהפסוקים, וראוי לאכילה הכתוב מדבר. ואפילו מאן דמחייב כיסוי בשוחט ושאת טריפה, אך המודה דשחיטה מאבעינן. למרות שבשחיטה ונמצאת טריפה היא לא ראוי לאכילה, בכל אופן הוא מחייב בכיסוי. פה הוא יודע ששחיטה כן צריך. תגמר שפיחה, שפיחה משחוטי חוץ, ואתם שחיטה כתיב פרק כיסוי דם. אז אנחנו לומדים גזירה שווה שמלמד אותנו שצריכים שחיטה כדי שיהיה חיוב כיסוי אדם. אבל לפי רבי עקיבא, שנוחר היה צורה לגיטימית של הוצאת חיות, אמרנו שחיטתה, אמרנו מקודם כתשובה לרבי עקיבא, נחירה שלהם זוהי שחיטתן, אז למה אין צורך לכיסוי פה? הגמרא עונה, הועיל ואיצר איצר, מאחר שנאסר נחירה, הוא נאסר ולכן הוא יוצא מכלל הדברים המצריכים כיסוי הדם. וזה שפעם נחירה הייתה לגיטימית, זה לא מספיק כדי לחייב בזמן הזה בכיסוי הדם. בשלמה לרבי עקיבא דאמר, בשר תאווה לא איצר כלל. היינו דכתיב, אפשר להבין את הפסוק הבא, פסוק חב ב' שם בדברים י' ב', כתוב, אך כאשר יאכיל את הצבי ואת היל, כמו שעכשיו במדבר אתם אוכלים צבי או היל, אפשר לאכול אותם בתומה, הם לא רואים להיות קורבנות בכלל, הם חיות, כן תאכלנו, כך גם תאכל בקר וצאן כשתיכנסו לארץ ישראל. אלא לרבי, אז מה רואים? רבי עקיבא אמר שלא נאסר בשר תאווה, והתורה דווקא מתארת המצב הזה. כמו שאתם אוכלים עכשיו במדבר בשר צבי, והיה אז רואים שלא נאסר בשר תאווה במדבר, אז אלא רבי שמואל צבי והיה גופי מהווי שרי. לפי רבי שמואל, האם בכלל היה מותר החיות האלו במדבר? הרי זה בשר תאווה, ולפי רבי שמואל בשר תאווה נאסר להם במדבר, הם צריכים להביא את הכל כקורבנות. הגמרא עונה, אין כאן קושה רבי שמואל, כי אסר חמנה כשהתורה אסרה בשר תאווה בהמה דחזי לקרבה, רק מה שראוי לקורבן, אז אתה לא יכול לשחוט אותו ולאכול אותו באופן פרטני. אבל חיה דלא חזי לקרבה, חיה לא ראויה להיות קורבן מלכתחילה, אז לא, אסר חמנה, החיה לא נאסר גם במדבר בתור בשר תאווה, וזה לא קושה על רבי ישמעאל. עד כאן שיעורנו להיום.